אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית, ובפודקאסט הזה אנחנו הולכים לדבר שוב על כסף, פיננסים, חינוך פיננסי, ולמה לעזאזל לכולם פה קשה בישראל כלכלית, ואיך יוצאים מזה, מה שנקרא לצאת מהמטריקס. אורן ביטרמן פה לידי.
הלו.
מה שנקרא? אורן, אנחנו רוצים לדבר היום קצת פיננסים.
כן, הכנו פה נושאים סופר מעניינים וסופר רלוונטיים לכולם, אז כדאי מאוד להיות קשובים.
מה אנחנו הולכים לקבל היום בפודקאסט?
את האמת בפרצוף.
האמת הכואבת, מה שאתה אומר.
כן, כן, כן. הנושא היום של הפודקאסט, אתה יודע, היה אצלנו פה ירון זליחה, שבוע שעבר.
כן.
וצעק וזעק. כששאלנו אותו על החינוך הפיננסי בארץ, ולצערנו אין חינוך פיננסי.
נכון.
אז בואו נדבר על זה היום, בסדר?
יאללה.
כי חינוך פיננסי זה לדעתי הבסיס שכולם צריכים פה, ממשפחות, לעסקים, לחברות, לכל דבר שאנחנו מנהלים בחיים, בסדר? ובואו נדבר קצת, מה קורה היום במערכות החינוך?
בואו נדבר. יש לי לפתוח עליהם, חבל לך על הזמן, אבל...
כן, אני בטוח.
אני רוצה שאתה תתחיל דווקא מזווית פיננסית.
אבל בואו נתחיל בזה. אין פה חינוך פיננסי, זאת אומרת, אף אחד פה לא מעביר לנו חינוך פיננסי במערכות החינוך, ואני יכול להגיד לך שדווקא מתחילים לנסות ולהעביר פה כן חינוך פיננסי, אבל אני שואל את השאלה, מי מעביר את החינוך הפיננסי? למי נותנים במערכות החינוך להעביר את החינוך הפיננסי? האם זה לאותם מורים שהם בעצמם לא גדלו על חינוך פיננסי, לא למדו חינוך פיננסי, ומעבירים כנראה מערכי שיעור בלי יכולת להבין בכלל מה קורה מאחורה, אתה מבין? זה איפשהו מנותק מהמציאות.
נכון.
ואני אגיד לך מה קורה. ברגע שאנשים לא מקבלים חינוך פיננסי, הם בוכים על זה אחר כך שנים. בסדר? אני רואה את זה באנשים שמגיעים אליי עסקים, שמתגלגלים לפעמים 10, 20, 30 שנה אפילו, מתבחבשים במקום, או חלק מהם בכלל נסגרים בדרך, והכל, הכל, הכל, נופל על חינוך פיננסי. הם לא יודעים.
בוא נגדיר שנייה, בשביל קהל הצופים שלנו.
כן.
מה זה חינוך פיננסי?
אוקיי. אז תראה, חינוך והשכלה פיננסית זה להבין את הבייסיקס של הדברים בכל ההתנהלות הפיננסית שלנו. בסדר? אם אני מסתכל רגע על עסק, אז בעסק יש מחלקה פיננסית. מה המחלקה הפיננסית דואגת? היא דואגת לכמה דברים. אחד, קודם כל, לתוכניות עבודה עם תחזיות פיננסיות. בסדר? לא יכול להיות שעסק, וכשאני אומר עסק, אני מדבר גם על משפחה, כי דיברנו על זה גם בעבר. כל עסק, כל משפחה, סליחה, זה עסק לכל דבר ועניין.
נכון.
אוקיי? לא יכול להיות שאין תחזיות פיננסיות לעסק. זאת אומרת, שאתה יוצא לדרך, בלי בכלל להבין מה אתה קורא. חייב להגיד לך, היום סיימתי פגישה, ובפגישה ישבה איתי מישהי שהיא מובילה בתחומה, בסדר? בתחום הייעוץ והאימון. אני לא אפרט יותר מדי, אבל בתחום הייעוץ והאימון. והיא עושה קורסים רבים, אבל היא לא ידעה האם הקורסים האלה הם רווחים. אוקיי? זאת אומרת, האם היא עבדה כבר מספר שנים, עבדה, פרפרה. מלא הוצאות ותשומות על הנכס, עובדים ולסחור מקום ולגייס את האנשים ותשלומים לצוות המחירות ותיטטו. ובסוף, אחרי שישבנו על המספרים, הראיתי לה שהיא מרוויחה פחות מהמזכירה שלה.
וואו. קשוח.
עכשיו, למה זה קורה? עכשיו, אני שואל אותך שאלה. אם היא הייתה יודעת את זה בתחילת הדרך, האם היא הייתה יוצאת בכלל לדרך?
סביר להניח שלא.
סביר להניח שהיא הייתה חושבת, היא הייתה יוצאת לדרך, אבל עם תוכנית אחרת, שתהיה כן. רווחית וטובה עבורה, אבל בינתיים כן. מה קרה? נשרף הזמן, התעדה הזמן, התעדו הכספים, התעדו תשומות, ולא קרה שום דבר. זה לא קידם אותה לשום מקום, בסדר?
כן.
ואז היא נכנסה להרגשה שהיא מתוסכלת, ובצדק. למה? כי שוב, לא סוף מעשה במחשבה תחילה.
כן. בוא נדבר על זה רגע, כי יש פה איזושהי אמירה נסתרת שלא נאמרת, שכסף זה דרך בעצם לתרגם את הערך שאתה נותן לעולם.
נכון.
וכשאתה מאמין שאתה נותן ערך מאוד גבוה לעולם, ויש לך המון המון מה לתת, ואנשים מאוד נהנים ונעזרים בך, ואומרים לך תודה, תודה, תודה שעזרת לי.
נכון.
אבל בסוף, בחשבון הבנק, זה לא בא לידי ביטוי, ואתה
הם
רואה...
הם לא מתוגמלים.
אתה לא מתוגמל, אתה לא רואה את הכסף.
נכון.
אז אתה בעצם מרגיש, באופן פרדוקסלי, לא מוערך.
פרייר.
פרייר. כי איך יכול להיות שאתה עושה כל כך טוב, אנשים אומרים תודה, ומעריכים אותך, ומוכנים להשקיע אצלך את הזמן שלהם, ובסוף, בגלל התנהלות פיננסית לא נכונה, אתה מוצא את עצמך, בעצם עומד כנגד הבנקים, עומד כנגד ההוצאות, יוקר המחיה, רצון אולי לגדול ואולי תעשה קצת לקנות נדלן, לעשות דברים קצת יותר גדולים, ואתה לא יכול.
נכון.
ואז אתה בעצם אומר, רגע, רגע, מה זה זה? אני כל כך עובד קשה, ואני כל בוקר קם, ואני עושה את מה שצריך, ואני עובד מתוך שליחות, ואנשים נהנים ואומרים לי תודה, ומה, בסוף אני עובד לשם שמיים?
ממש לא.
ורוב האנשים מרגישים ככה.
כי אני שוב חוזר, למה אתם לא מחזיקים תחזיות פיננסיות? ולמה אתם לא מקלקלים את הצעדים שלכם לפני כן? בואו תסדרו, תכינו תוכנית עבודה ותצאו לדרך כמו בני אדם.
הם מקלקלים, רק לא בכך.
אני יכול להראות לך, אני יכול גם להגיד לך שבתום הפגישה איתה, אז היא קיבלה תוכנית שפתאום היא אמרה, היא יצאה עם ניצוצות. היא הבינה מה היא צריכה לעשות כדי לשנות את התמונה, וזו הייתה הבנה מאוד מאוד מהירה, בסדר? בשינוי של כל מיני מהלכים ופיצול ודברים כאלה, שעשינו, ופתאום היא קיבלה את הרוח במפרשים להמשיך הלאה. כי בסוף, בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, אתה בא לתת את הטוב שלך בעולם, ויש לה המון מה לתת לעולם, וברגע שהיא עושה את זה, וגם נהנית מזה, וגם מתוגמלת, אז זה יהיה ווין 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 לכולם.
נכון.
בסדר?
סליחה שאני אצא אותך, בכנס שלי, לנפץ את תקרת הזכוכית בעסקים, שהעברתי במאי, הנושא הראשון שהיה בכנס היה, שעסק זה כסף שנכנס. עסק זה כסף שנכנס.
אחרת הוא?
אחרת זה לא עסק, זה תחביב.
תודה.
ולמה אני שם על זה פוקוס? כי זה נשמע כאילו, אתה יודע, ברור. מה זאת אומרת? ברור שעסק זה כסף שנכנס. אז מה זה עסק אם לא משהו שיודע לייצר כסף? אבל זה כל כך לא ברור, כי כל כך הרבה עסקים, יותר מ-80%, לא מבינים את זה באמת.
כי הם מתנהגים כמו חובבנים.
בדיוק.
הם לא מקצוענים.
אתה לא יכול ללכת על תחום שנקרא עסק, עסקים. עסקים זה תחום. אני מלמד את זה, אני מעביר ליוויים בזה, אני מעביר קורסים בזה, זה תחום. וצריך ללמוד הרבה בשביל לדעת את התחום הזה. ולבוא כחובבן, ולצפות לטוב. זה בעיניים שלי, אתה יודע, זה סוג של... מי שלא מתכנן בעסק, הוא בעצם מתכנן להיכשל.
נכון.
או להתאבד במקרה קשה.
נכון. או שהוא יצליח בפוקס, ברוב המקרים הם מצליחים או בפוקס, או שהם מדשדשים במקום, ויכולים גם לקרוס.
לא, אני לא מאמין שהם מצליחים בפוקס, אני לא מאמין בפוקסים.
ראיתי גם כאלה שקרה להם פוקסים.
אני לא יודע, אני חושב שאם כן, אז זה היה אולי מתוך מקום של, היה להם אולי 50% כבר די ברור, ועוד ככה על הדרך הם דלו את המידע הנוסף, אולי מישהו חינך אותם בבית או לימד אותם מהבית בלי שהם אפילו היו מודעים לזה שהם יודעים.
גם יכול להיות, כן.
אני לא מאמין, אני מאמין שכולנו נולדנו דף חלק, ואני מאמין שכולנו, אף אחד לא נולד יודע, ואני מאמין שגם אם יש לך כישרון מטורף, זה לא אומר שאתה תצליח. בדיוק הפוך אגב, הרבה אנשים עם כישרון מטורף מרגישים לא ממומשים. התופעה היא שרוב האנשים מרגישים שהם לא מוגשמים. ולמה זה קורה? כי יש פער עצום בין היכולות והכישרון שלהם לבין התוצאות שלהם. ואז הם מבואסים, והם לא מבינים למה. פשוט המציאות מתנפצת להם בפרצוף.
נכון.
אתה מבין?
אגב, גם הרבה אנשים, הם חיים בערפל, הם בכלל לא יודעים מה התוצאות שלהם. ואז הם בכלל מתוסכלים.
זה הכי גרוע.
הם הכי מתוסכלים.
זה הכי גרוע, שזה כן. גם חינוך פיננסי.
בדיוק, זה עוד פעם, אם אנחנו רגע חוזרים למה זה חינוך פיננסי, שאלת אותי מקודם, כן. אז דיברתי רגע על, קודם כל, לצאת עם תוכנית עבודה מסודרת, בכל רגע נתון, גם לעסק, גם לבית, גם להכל. אחר כך בוא נעשה, אני רגע מדבר על חינוך פיננסי, אבל אני מכניס גם חינוך פיננסי בעסקים. אוקיי, כן. מה עסקים צריכים?
כן, בוא נדבר בעיקר על עסקים.
נדבר בעיקר על עסקים.
כי שם זה הלבל הגבוה
אבל,
של הדבר.
אבל כמו שאמרתי מקודם, גם בית זה עסק לכל דבר. זאת אומרת, מי כן. ששומע את הפודקאסט הזה, שיבין שכל דבר שאני אומר כן. הוא גם קשור לבית.
לגמרי. מי שאבל מבין איך לעשות את זה בעסקים, לדעתי בית זה צ'יפס.
כן.
צ'יפס.
אז תראה, אז גם בעסק, המחלקה הבאה, בתוך המחלקה הפיננסית יש שתי מחלקות. אז יש גם את התמחור של המוצרים. זאת אומרת, בוא נראה אם המוצר שאני מוכר, מוצר, שירות, מה שזה לא יהיה, המקור הכנסה שאני מפתח, בוא נראה כמה הוא רווחי. יכול להיות, כמו שאמרנו, שאתה תפרפר במקום, והמוצר הזה בכלל לא רווחי. אז בוא נבדוק את הדבר הזה. דבר שני, אחרי שיצרנו לנו את התחזיות היפות האלה, אנחנו צריכים להתחיל לנהל אותם. זאת אומרת, זה לא מספיק רק שנצייר את החלומות, ונגיד, הנה, יש לי חלום.
כן.
לא.
כן.
בוא נלך למצב שבו אנחנו כל הזמן עושים מה שנקרא מעקב ושיפור ביצועים, מעקב ושיפור ביצועים, מעקב ושיפור ביצועים.
כמה זה חשוב, וואו.
ואז מה שקורה זה שאתה נמצא כל הזמן בצמיחה.
כן.
זאת אומרת, יכול להיות שאתה קצת תהיה לך ירידות באמצע, אבל אתה כל הזמן נמצא במעקב ושיפור ביצועים, במגמת צמיחה.
כן. אתה יודע, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני שמתי לב, מאיפה אני מכיר את זה אגב? מחדר כושר.
נכון.
הלכתי למאמן כושר, והוא בנה לי תוכנית אימונים. ובתוכנית יש ממש כמות הסטים, החזרות, המשקלים, התרגילים שאני צריך לעשות, הכל מאוד מסודר. באיזה יום אני עושה מה וכמה פעמים בשבוע, הכל, 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 ממש. ויש גם מעקב, זאת אומרת, זה לא רק הנה התוכנית כך תעשה, זה גם תמלא לי מה עשית בכל אימון, כמה חזרות, כמה משקל, כמה סטים, סיימת את כל התוכנית או שעשית חלק, הכל אני צריך למלא. מודה ומתוודה. בגלל שכל החיים התאמנתי, ואני בן אדם שכל החיים מתאמן, וכל החיים עובד, וכל החיים עושה פעילות פיזית, והייתי גם דוגמן, אז הייתי גם פעם מסורטט עם קוביות, גם היום אני בסדר, אבל אז זה היה ממש מסורטט, מסורטט. ובאתי למאמן, ואמרתי לו, עזב אותי, מה אני צריך את זה? עזב אותך, אני כל החיים מתאמן, עזב, מה זה שאתה... ואז הוא התעקש, הוא אמר לי, שחר, תקשיב, עבדתי גם עם מתחרים אולימפיים, הכל טוב, עבדתי גם עם מתחרים שזכו בתחרות ארצית ועולמית, בפיתוח גוף, במה שנקרא באופן טבעי. אל תחשוב שזה לא ישפר אותך אם אתה תעשה את זה. אל תתיימר לחשוב שזה לא יקרה. רק זה שאתה תתעד את מה שאתה עושה, כבר ישפר אותך.
נכון.
מה אני אמרתי לו? אתה יודע מה? בגלל שאתה מתעקש, גם כשאני מתעקש על משהו, אני מתעקש כי אני יודע שיש בזה הרבה אמת, אני יודע שהבן אדם בצד השני פשוט מפספס בענק, אם הוא לא מקשיב לי. ורק בגלל שאתה כל כך מתעקש על זה, אני מוכן לנסות. וזה מה שעשיתי. אתה יודע, שאני לוקח עצמי משימה, אני מיישם.
כן.
ופשוט התחלתי לתעד את מה שאני עושה, את המשקלים ואת הכל. תקשיב, זה קטע, אבל...
לטירוף.
כשהתחלתי לעשות את זה, אורן, עליתי כל כך מהר בתוצאות ובביצועים, והשתפרתי בכל כך בפלאים, אתה לא מאמין, וגם זה שמר עליי, אגב, שאני לא יעלה יותר מדי, ואז זה מונע פציעות וכל מיני דברים. ואז כל הארבעה חודשים הראשונים שהתאמנתי איתו מבלי לעשות את זה, הרגשתי שהלכו לפח. אמרתי, איזה בס, האם הייתי מתחיל ככה מההתחלה?
כי אתה לא יודע איפה היית ולאן התקדמת.
בדיוק.
יש לך גם את היכולת לראות איפה היית ולאן התקדמת.
ועכשיו אני כבר לא יודע כבר כמה שנים אני איתו. אבל אתה תראה את התוכניות, אתה ראית, יש לי מיליון תוכניות, כל איזה חודשיים מחליפים תוכנית. ומה קורה? אתה רואה מגמת שיפור עזויה בין איפה שהתחלתי לתעד לבין איפה שאני נמצא
יפה,
היום.
תרשה לי רגע לקשר את זה גם לכסף.
בטח, בסדר? זה קשור אחד לאחד.
כי שחר, אתה גם אצלי, אני מלווה אותך אישית בפיננסים.
נכון.
מה קרה ברגע...
בשביל זה אגב באתי אליך, כי הבנתי
ברגע,
את זה.
מה קרה ברגע שיישמת את קובץ המחירות שנתתי לך באופן קבוע? מה קרה למחירות שלך?
שמע, לא רק המחירות אגב, כל המעקב על הפיננסים, על הכל.
אבל לא ספציפית את זה, מה קרה ברגע שאתה התחלת לעקוב באופן הדוק על המחירות שלך בצורה יומית?
אוטומטי המחירות עולות, אוטומטי אתה כבר, זה גם עוד משהו שהוא פסיכולוגי, שהרבה אנשים
נכון.
לא יודעים, אתה תמיד רוצה לנצח את הביצועים שלך של האתמול.
תודה.
אתה לא רוצה לחזור אחורה אף פעם, וכשאתה רואה את התוצאות בעיניים, ואתה יודע מה קורה, אז אתה גם יודע מתחת מה לא לרדת, זה סוג של בונה סטנדרט.
בדיוק.
וזה מעלה את הביצועים משמעותית מעצם זה שאתה מתעד. אפילו אל תציב יעדים יותר גבוהים. עצם זה שאתה מתעד, באיזשהו שלב אנחנו בני אדם, נמאס לנו מהמצב הקיים ומהרוטינה. ואז אנחנו רוצים לשבור שגרה. עכשיו, אחורה אנחנו לא רוצים ללכת מן הסתם, אז נשאר לנו רק ללכת קדימה.
נכון.
וכשאתה רואה את המספרים, אתה אומר, מה, עוד פעם אני אעשה רק ככה וככה עסקאות? אז אתה אומר, לא, 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 הפעם אני אעשה יותר. וזה עצם התיעוד, רק התיעוד. משפרת אותך.
נכון. מנטלית, ביצועים, יכולת שיפור, מעקב, צמיחה, יש פה את הכל.
ודאי.
ואני לגמרי מתחבר לדוגמה שלך של חדר כושר, כי מה קורה בחדר כושר ברגע שאנחנו מזניחים או לא הולכים, אז פתאום הקרס גדלה, ודברים כאלה, וזה אותו דבר גם בפיננסים. ברגע שאתה מזניח את הפיננסים שלך, אתה עלול למצוא את עצמך באיזשהו בור, לא נעים, ולא כדאי.
אגב, יש פה עוד בעיה שאני חייב לדבר עליה. בעסק, ואני רואה את זה הרבה אצל לקוחות גם שמגיעים אליי, אומרים לי שחר וזה, תקשיב. ומשהו שאגב, הרבה בזכותך גם אני שם על הפוקוס, זה שאני אומר לבן אדם, על ההתחלה גם פוקוס על הפיננסים ועל המעקב. לא רק על להגדיל מחירות, לא רק שיווק, לא רק לבנות תוכנית מטורפת לעסק, לא רק זה, אלא גם לשים פוקוס על המעקב של הפיננסים ולהיות מנוהל נכון ומתוכנן נכון כבר על ההתחלה. כי למה? כי אני זיהיתי את זה שהבעיה, אם אתה לא מטפל בה כשהיא קטנה, היא גדלה. ואז מה שקורה זה שנניח הבן אדם עכשיו הגדיל מחירות משמעותית ומכניס הרבה יותר כסף לעסק בזכות העבודה שעשיתי איתו, אבל באותה מידה הוא עדיין לא מנוהל נכון פיננסית, כי הוא לא עבד על זה. אז מה קורה? הוא פשוט מכניס הרבה, אבל גם מבזבז הרבה ומפזר הרבה, ואז הכסף מתנדף הרבה.
נכון, אתה צריך את הבסיס.
בדיוק. אז להפך, שוב, תמיד אפשר להגדיל מחירות, תמיד אפשר לעשות שיווק מטורף, תמיד אפשר לעשות הכל, וזאת באמת גם העבודה שבעיניים שלי זה הלב של העסק. אבל אם זה לא מנוהל נכון, זה כאילו, איך אני אגיד את זה? כאילו יש נהר, אבל אין סכר.
נכון.
ואז כל העיר מוצפת. נכון. זה בלגן אחד שלם.
נכון, אני יכול לתת לך פה דוגמאות מטורפות לדבר הזה של הבסיס של הפיננסים שאתה חייב להכיר לפחות בעסקים. יכול לתת לך, נגיד, כמו שאתה אומר, עסק שהוא היה יחסית קטן, ונועל על ידי מישהי, והיא הייתה, בוא נגיד ככה, אשת מקצוע מצוינת, ובעבר היו לה תוצאות נמוכות, בסדר? והיא לא הייתה רגילה לשלם מיסים, בגלל שהיו תוצאות נמוכות, אפילו הייתה בהפסדים. פתאום היא התחילה לצמוח, ולצמוח בצורה מסיבית, בסדר? עכשיו היא איתי בתהליך ליווי. ואני בודק גם בתהליך הזה, מה קורה עם מה התקשורת עם הרואי חשבון. אני רוצה להבין מה הם עושים איתה, כמה הם זה. כי רוב רואי החשבון, סלח לי על הביטוי, אבל מה שהם עושים זה, נותנים להם את החשבוניות פעם בחודשיים, תודה רבה, להתראות וזה הכל. שזה, מי שעושה את זה, אני אומר לכם, אתם מפספסים לגמרי את הייעוד של הרואי חשבון ומה הוא אמור לעשות עבורכם.
כן.
אז אני רציתי לבדוק אם הרואי חשבון ישן, בסדר? ואז אחרי שניירתי אותו, מסתבר שיש לה חוב למס הכנסה וביטוח לאומי של 77 אלף שקלים.
וואה.
עכשיו,
מסתבר, מה זה מסתבר?
מסתבר, איפה הרואה חשבון נרדם? הוא נרדם על המקדמות, הוא לא ידע שצריך להגדיל אותם ולהסתכל. למה? כי העיניים שלו לא על העסק שלנו, הוא על העסק שלו עם כל ה... לא יודע מה, אלף לקוחות שלו שהוא מנהל אותם. אתה לא בפוקוס שלו. מי שבפוקוס על העסק, צריך להיות אתה, זאת אומרת, מנהל העסק. ואם אתה לא שם, אז פתאום יגיעו לך הפתעות ופצצות. עכשיו, מה טוב שתפסנו את זה באמצע השנה? תחשוב מה היה קורה אם היינו מתקדמים לסוף השנה. עכשיו אני אסביר לך מה קורה, כי אני ראיתי את זה קורה אצל עסקים אחרים. אתה מגיע לסוף שנה, ופתאום מגישים את הדוח מס, ואז פתאום אתה שומע כזה דפיקות, טוק, טוק, טוק. שלום.
מס הכנסה שלום.
מס הכנסה הגיע, בביטוח לאומי, וכל החבר'ה, בדיוק.
אנחנו, לא ביקורת. אנחנו פה לקפה
לא
רק.
לא ביקורת, כן, הם רק רוצים את הכסף שלך. ואז הם באים
פתח את הספרים.
עם איזה חוב כזה מנופח, גדול מאוד, וכשאתה פותח את המכתב, אתה מקבל חום. ואז מה הם אומרים לך? יש לך חודש לשלם. סתם לדוגמה, אני אומר לך, ראיתי לקוח שלי, 150 אלף שקל, יש לך חוב. עכשיו, מה קורה לאותו בעל עסק? הוא מתחיל להזיע להיות לבן.
נכון.
אוקיי? דקה אחרי זה, אין לו כסף להביא.
כן.
מה מס הכנסה עושה? כי מס הכנסה גוף מאוד אלים.
נכון.
בסדר? וגם ביטוח לאומי וכל
החברה האלה. כנסות, מה הוא עושה?
יש להם יד קלה על הידק. הם בשנייה אחת עושים לך טק, ויש עיכול בחשבון. עיכול. ואז מה קורה מהעיכול? מה שקורה מהעיכול?
מורד לך את הדירוג.
זה שפתאום אתה לא, סוגרים לך את הברז בבנק.
כן.
וכשסוגרים לך את הברז בבנק, מה קורה?
אתה זהו, אתה חנוק, אתה לא יכול לעשות כלום.
ואז פתאום חוזרים לך הוראות קבע, צ'קים,
ואז אתה עוד יותר בבלגן.
ואז מה קורה? הדירוג שלך צונח. נכון. וברגע שהדירוג שלך צונח, פתאום אין לך שום מסגרות ואין לך כלום. ומעסק שהיה מצליח ובפריחה שלו, אתה פתאום מוצא את עצמך קורס.
וואו.
כלכלית.
מטורף.
זאת אומרת, אתם יכולים להיות בעלי עסקים הכי טובים שיכולים להיות.
נכון.
אבל אם אתם לא תדעו לנהל את הכספים שלכם, ואת הרואה חשבון שלכם, ואת המיסים שלכם, ואת התזרים שלכם, בשנייה אחת, בום, העסק מתעדה. וכשאני רואה את זה, אני אומר לך, שחר, כואב לי על האנשים האלה. כואב לי, כי הם באים, וכמו שאמרת מקודם, הם עושים טוב לעולם, הם באים לתת את הטוב, ועושים את הכל, כמו שצריך, אבל פיננסית, אין להם את ההבנה, הם לא מבינים מספיק טוב את המספרים, מספיק טוב את ההתנהלות, מספיק טוב מה הם צריכים לעשות, ואז הם חוטפים פצצה לפנים שהם לא תיארו.
נכון.
וכשזה קורה, אני אומר לך, באמת, אני בוכה איתם, ואני לא יודע כבר מה לעשות, ואנחנו מוצאים את הפתרונות בדרך כלל, כן, גם במקרים המורכבים, אבל עדיין, למה להגיע לשם? ואתה שואל אותי, הנה, אני חוזר לחינוך הפיננסי.
אגב, זה למה כשאתה אמרת לי שאתה מוציא קורס פיננסים, שאתה הולך ללמד את הדברים האלה, אני התלהבתי. אמרתי, איך לא עשית את זה עד עכשיו? נכון אמרתי לך את זה?
כן, לגמרי.
אמרתי לך, אני בא לקורס, אני רוצה לשמוע שוב את הדברים, אני רוצה לדעת, למרות שאני כל הזמן בתקשורת איתך. כי, תשמע, אני אספר לך רגע משהו, אני לא יודע אם אתה יודע את זה. ב-2009 הרי הייתה את הנפילה של הבורסה פה בישראל. 2008, אבל זה, בוא נגיד, הגיע בזבנג ב-2009, לכל הישראלים שעסקו פה בבורסה ליהלומים, ואבא שלי היה מביניהם, היה יהלומן מאוד מאוד מצליח. אני מדבר איתך, הבן אדם עשה עסקאות שהוא תוך 10 חודשים שנה, קנה בית במזומן. זה הסדר גודל של היכולות שלו, אפילו יותר. כי הוא גם החליף רכב כל כמה זמן בכיף ובאהבה, וסיבסד את כל המשפחה, ודאג לי ולאמא שלי ולכולם ולחיות שלי. והבן אדם, אתה יודע, הבן אדם מאוד חיובי, מאוד מאוד מוכשר, מאוד אוהב את החיים, קם בבוקר לעבודה, מאוד חרוץ, דואג למשפחה שלו. איש בית, איש משפחה, גבר נאמן, שדואג לאנשים שהוא צריך וחשוב לו לדאוג להם. גם לסבתא שלי, אמא שלו. ופתאום אחרי הנפילה של הבורסה, הוא נכנס לסיטואציה כלכלית לא פשוטה, כי פתאום הברז של ההכנסות נסגר לו, ויש הוצאות. עכשיו, הוא לא ישן, אז הוא מהר, אתה יודע, עשה כמה מהלכים, למד מקצוע חדש, פתח עסק בתחום אחר. ומה שקרה אבל, זה שקרה גם איזושהי סיטואציה כזאת, לא עם מס הכנסה אמנם, אבל משהו מול הבנק ש, אתה יודע, איזשהו משהו ש, מתוך חוסר תשומת לב, שלא היה מנוהל נכון גם פיננסית, הבנק פשוט הפך אותו לחשבון מוגבל. זה התחיל בזה שסגרו לו את המסגרת בחשבון, ואז פתאום חזרו לו צ'קים, והוא לא ידע שעשו לו שינוי, אז חזרו צ'קים, ובאם, חשבון מוגבל, וחשבון מוגבל, סוגרים לך את הדלת בפרצוף, תורקים לך אותה, פח, כאילו אין לך עם מי לדבר. ובאדם צריך לדאוג למשפחה, כן? והוא אחרי משבר כלכלי, אז הוא רק איכשהו התחיל להרים את הראש טיפה, טיפה, מעל המים, כאילו מישהו בא, תפס אותו בצוואר, והתחיל להדביע אותו בתוך המים, מדביע אותו, לא נותן לו לנשום. והוא מנסה לנשום, והוא לא מצליח לנשום. ואף אחד לא עוזר לו. ואני בתור הבן שלו, סטודנט להנדסת חשמל, לא מבין למה מתייחסים ככה לאבא שלי. לא מבין למה הבנק סגר לו את הדלת וחנק אותו. והוא גם היה מתעצבן, והוא אמר, כל החיים שלי אני שילמתי מיסים, כל החיים שלי אני עבדתי קשה, כל החיים שלי הכנסתי כסף, הבנק התייחס אליי כמו בן אדם, ועכשיו מתייחסים אליי כמו כלב. על מה? על זה שהיה לי איזשהו משהו בירוקרטי בקטנה שלא שמתי לב, וזהו, הפכו אותי לחשבון מוגבל תוך שנייה.
נכון.
עכשיו תראו, אני אומר לכם סיטואציה שהייתה לי, שאני לא מאחל אותה לאף אחד. אני ואבא שלי, היינו בתקופה ההיא אז, שניסינו להריב את הראש מעל המים, אני כמובן עברתי לגור איתו כדי לעזור לו גם כלכלית, התגייסתי לעזור לו, עבדתי איתו גם, עבדתי גם כדי להכניס כסף הביתה, אתה יודע, הכל במקביל גם לרצון שלי להצליח בחיים וללמוד ולהתקדם, ואף אחד לא עוזר לך. זה רק אתה, מול הרשויות, מול הגופים הגדולים, מול מקבלי ההחלטות, מול בעלי השליטה, מול המצב הכלכלי, לבד.
כן.
אין מי שיעזור לך, במיוחד כשאתה גבר אגב. אין מי שידאג לך, נכון? וגם אבא שלי לא בן אדם כזה שיבוא ופתאום יתחיל לבקש עזרה מאנשים, אתה יודע, זה גם עניין של תחושה של כאילו מה עכשיו, אני זה שהייתי רגיל לעזור לכולם, פתאום אני מבקש עזרה, אז אתה יודע, לא קשה עם זה. אתה רואה את אבא שלך, אבל לא שורד, לא מצליח, וכל היום בסטרס ובעצבים, ופתאום קפץ לו הקולסטרול, וזה השפיע עליו בריאותית. אתה רואה את זה, הלב שלך נקרא, אתה רואה את אבא שלך ככה, מאוד קשה. ואני אומר, איפה האושר שהיה לי בחיים? נעלם האושר. פעם הייתי מאושר, פעם הייתי עם ביטחון, פעם היה לי טוב בחיים. מה, זהו, החיים הם זבל? כאילו זה היה זמני? זה מה שחשבתי, זה מה שהאמנתי באיזשהו שלב. יום אחד אני ואבא שלי הולכים לסופר, לקנות מצרכים לשישי, לקידוש, לשבת. נכנסים לסופר וקונים, אתה יודע, לא איזשהו סל קניות מטורף. אתה יודע, שיהיה לנו רק לארוחת ערב, ככה קצת דגים, עוף, קצת, אתה יודע, ירקות, לחם, חלה. ואני לא אשכח בחיים את הסיטואציה שקנינו, אתה יודע, בסקית קנינו ירקות גם ולימונים. והיה איזשהו רגע שהקופאית אומרת לנו, זה החשבון, יצא ככה וככה. אבא שלי מכניס את היד לכיס. אתה יודע, אפילו לא היה לו אשראי. מוציא ככה שטרות מקומטים כאלה מהכיס עם כמה שקלים, שם לה על הדלפק, על איפה שהיא עושה את החשבון, ואין מספיק כסף. היה חסר לנו איזה כמה, לא יודע, 10 שקל, לא יודע כמה היה חסר. ואני לא אשכח את הסיטואציה הזאת בחיים, אבל היה איזשהו רגע שאבא שלי כזה מנסה לחפש בכיסים והוא לא מוצא. ואז הוא פשוט אומר לי, טוב שחר, בואו לקחנו 4 לימונים, תחזיר 2, זה סקור לנו את החשבון. ואני לא אשכח את הרגע הזה שהקופאית הסתכלה עליי במבט של בוז, כאילו היא חשבה שאנחנו מסתלבטים עליה או משהו, לא יודע מה. ואני בלב כבד לוקח 2 לימונים ביד ומחזיר אותם לסלסלת הפירות. אני לא מאמין שאני הגעתי לסיטואציה שאין לי כסף שלם על פאקינג 2 לימונים. ואני אומר לך, יצאתי משם בתחושה, לא יודע איך להסביר לך את זה אפילו. זו תחושה כאילו אף אחד לא שם בשבילך. המצב מחורבן, הכל בזבל. ככה זה הרגיש לי. לא על זה, כי קנינו בסוף, אתה יודע, ויתרנו על 2 לימונים, בסדר, היו עוד 2. לא בגלל זה, לא בגלל פינוק, לא בגלל משהו. בגלל שאיך להזזל הגענו למצב שאנחנו אפילו לא מצליחים להתמודד עם 2 לימונים. עד כדי כך הבנקים פה אכזרים, עד כדי כך פה מערכת, אתה יודע, כל הרשויות והאכיפה אכזרים, עד כדי כך לא סופרים פה את האזרח הקטן, עד כדי כך לא סופרים פה את הבן אדם שנמצא במצוקה כלכלית, מבחינתם, לך לרחוב, תהיה הומלס, הכל בסדר, אף אחד לא ישים לב. ואני לא אומר את זה כדי לכעוס על הממשלה, ואני לא אומר את זה כדי שאנשים ילכו ולהפגין ברחובות, כולנו מבינים שזה פאקינג מיותר. אני אומר את זה, כי אם אנשים לא מוכנים לקחת אחריות על החינוך הפיננסי שלהם ועל המצב שלהם בחיים ועל היכולות הכלכליות שלהם ועל היכולת הכנסה שלהם בחיים וילכו ויפתחו גם עסק ויהיו בשליטה 100% על מה הם עושים, כמה הם עושים וכמה אפיקי הכנסה יש להם, חכו לרגע שזה יקרה גם לכם, כי זה רק עניין של זמן. כי אם זה קרה לאבא שלי, בן אדם שעשה ערימות של כסף, כל האנשים בבורסה היו מתחננים לעמוד בתור, ללמוד ממנו מה הוא עושה ואיך הוא עושה, כל המשרדי בורסה הכי גדולים, הכי גדולים, כל הדלתות היו פתוחות בפניו, הכל. הוא היה עושה סחר גם בבלגיה, חוזר לארץ, מביא סחורות, שאתה לא מאמין. הוא היה קריש. כן. אם זה קרה לאבא שלי, בן אדם עם ביצים, לא יודע באמת לתאר לכם כמה הן גדולות, זה יכול לקרות לכל בן אדם, ואני לא מקנה באנשים שהם לא מוכשרים כמוהו. לא מקנה בהם. הם עבודים. והדרך היחידה, באמת היחידה, היחידה, להבטיח ביטחון כלכלי וצמיחה פיננסית בחיים, ושלא יקרה לכם בחיים את מה שקרה לי ולא לילדים שלכם, כי אף ילד לא צריך לראות את אבא שלו ככה. הדרך היחידה זה לקבל אחריות ולקחת באמת במחויבות מלאה את כל הנושא הזה שקשור בפיננסים. נכון. כל הנושאים האלה שקשורים בכסף, בעסקים. ומי שלא עושה את זה, אתם קוברים לעצמכם קבר מבלי שאתם שמים לב. ושיהיה לכם המון בהצלחה. אני לא ארחם עליכם כשזה יקרה. כי אמרתי לכם.
אני חייב להגיד, דיברת פה גם על מקורות הכנסה.
נכון.
אז בוא נגיד, הרבה מאוד אנשים, הם גם פותחים עסק, או עזוב עסק, הם שכירים או דברים כאלה, ויוצרים, למעשה, הם חיים עם מקור הכנסה אחד או שניים בתוך המשפחה, שזה, אני חושב, אחד הסיכונים הכי גדולים שיכולים להיות, בסדר? עכשיו, כשאני מסתכל, אתה יודע...
מה הסיכון? רק אתה יודע, כשיש מקור הכנסה אחד?
כשיש מקור הכנסה אחד, במידה והוא לא עובד, מכל סיבה שהיא, זה יכול להיות שפיתרו אתכם בעבודה.
אגב,
זה יכול להיות בעסק שמשהו לא זה.
כל הזמן מגיעים אליי שכירים שרוצים לצאת לעצמאות, שמה הסיבה לדעתך, אורן, שהם בדיוק ברגע הזה הגיעו? טופים?
פוטרו.
פוטרו! הייטק! לא באמת, אני אומר לך ברצינות. אנשים באים לפה, אחרי שאני אומר להם, למה הגעת דווקא עכשיו? זאת אומרת, אתה כבר הרבה זמן יודע שאתה רוצה להיות עצמאי ולעשות כסף ולייצר מספר אפיקי הכנסה. מה הם אומרים לי כולם? פיתרו אותי.
כן. וזה אחרי שנים שהם אומרים, אני חי בביטחון.
בדיוק.
איפה הביטחון?
תהיה שכיר.
איפה הביטחון?
תהיה שכיר, יהיה לך ביטחון.
אה, יהיה ביטחון.
כן. בסדר. בטח.
מה הביטחון?
שיפטרו אותך.
זה הביטחון. רגע, הביטחון הוא לא שלך, הוא של המעסיק שלך.
בדיוק, הביטחון
שלך. כי יש לו ביטחון שמישהו עושה לו את העבודה ועובד, והוא מרוויח את הכסף, זה הביטחון, הביטחון הוא שלו.
בדיוק.
אתה, אין לך שום ביטחון, כי קנו את הזמן שלך, שתו לך את הזמן בחיים.
כן, והעסק לא שלך.
ובגלל ששתו לך את הזמן בחיים, אין לך זמן לעסוק בדברים אחרים,
כן.
ואתה ממוקד רק במקור הכנסה אגב, אחד ולא בכמה.
אגב, אני חייב להגיד משהו, לא תכננתי להגיד את זה בפודקאסט הזה, אבל אני נזכרת לי פגישה שהייתה לי עם לקוחה, פגישה זהב, באמת. ודיברתי איתה על האבולוציה של בן אדם שאתה יודע, של עוסק.
כן.
אבולוציית העוסק, וזה מתחיל ככה. בראש ובראשונה, אתה צריך להיות שכיר. למה? אם אין לך עסק משלך, ואתה עדיין לא יודע איך להרים עסק, לך, תיתן יד ותעזור ותיתן ערך בעסק של מישהו אחר, ותתחיל להרוויח קצת עמלות אליך, מה שנקרא מזכורת, בשפה הפשוטה, של פשוטי העם. אוקיי, אחרי שהרווחת מזכורת, עכשיו יש לך כסף שאתה יכול לעבוד איתו. אז אתה יכול עכשיו להתחיל לצבור מיומנויות, ידע וכלים, לאיך להיות עצמאי. לפתוח עסק, לתת ערך לעולם.
כן.
ועכשיו אתה מתחיל את הגלגל, ואז אתה יכול להיות פרילנסר, ולתת שירותים עבור עסקים אחרים, נכון? כעוסק, נכון? אתה כבר לא ממש שכיר יותר, אתה כבר עצמאי בשלב הזה. ואחרי שאתה פרילנסר, יש לך עכשיו עוד יותר כסף, נכון? כי כל הרווחים הולכים אליך. אתה לא מתחלק עם המעסיק, או הוא לוקח את הרוב, אתה מקבל קצת. ועכשיו אתה יכול לפתוח עסק משלך, כי גם יש לך חינוך פיננסי יותר טוב, חינוך כלכלי יותר טוב, ידע, כלים, מיומנויות, כסף. אתה כבר לא תלוי במעסיק, אף אחד לא מגביל אותך בזמן. אתה פנוי, אתה פתוח, יש לך ים של הזדמנויות. יכולת התמרון שלך היא פשוט הרבה יותר גבוהה, ואתה יכול עכשיו להיות עצמאי, בעל עסק. השלב הבא, אחרי שאתה בעל עסק, עסק קטן כמובן, בינוני, זה לפתוח חברה. ואז כבר המשחק הוא במשחק של הגדולים. ואז אתה כבר חברה, אתה גם יכול לעבור לשלב הבא, להפוך להיות אנטרפרייז, חברה שעושה כבר כסף בסקייל, מה שנקרא.
ומשקיע גם.
ומשקיע כמובן, וזהו, זה השלב האחרון, תודה. השלב האחרון הוא שלב המשקיע. המשקיע הוא בעצם, שאגב, זה כבר בא בשלב שאתה כבר עסק, זה בא במקביל. בשלב הזה אתה כבר יכול לקחת את הכסף שלך, במקום לעבוד בשביל הכסף, לתת לכסף לעבוד בשבילך, במילים אחרות, להשקיע בעסק של מישהו אחר.
בדיוק. זה אחרי שעברת את השרשרת,
כן.
והבנת מה אתה צריך לעשות.
יפה, עכשיו, אבל מה הבעיה? רוב האנשים נתקעים בשלב השכיר.
נכון, והרבה מאוד זמן.
ולמה זה קורה? אני אסביר. כשהדרך כל כך סלולה לכיוון השכיר וברורה, ויש מערכת משומנת ושלמה, ממשרד החינוך ועד למשרד העבודה, וכל מה שקשור בתרבות שלנו גם, והכל ברור, הנה, המסלול ההייטקי שיקח אותך לכיוון ההנדסה, ומיד לך מכן תהיה בהייטק ואחרי זה, הכל כן. מאוד מוטווה, הכל מאוד ברור. יש לך ממש מערכת לימודית ברורה, הכל ברור, מאלף עטף, זאת אומרת, יותר זה, מזה, זה, מגיל, זה... מגיל צה, שואלים אותך, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? אז רוב האנשים אומרים, רופא, מהנדס, עורך דין, נכון? משהו כזה.
כן, זה גם אני אגיד עוד משהו, זה שכירים מחנכים שכירים.
בול, זה שכירים מחנכים שכירים, אהבתי. יפה. אז מה שקורה זה שאתה הולך על הדרך הברורה והידועה,
כן.
שזה הביטחון במרכאות. אממה, גם כבשים הולכים בדרך מאוד ברורה למשחטה. בדיוק באותה הדרך, אגב, היא מאוד מאוד סלולה. ישר למשחטה. אז אני אומר, זה הזמן עכשיו להתעורר.
כן.
ולראות את הדברים קצת מלמעלה. ולהבין את הסיטואציה ולראות את התמונה של מה עושים לכם. כשאתה נתקע שכיר, אתה בעצם יש לך בעיה התפתחותית. ככה אני רואה את זה. אתה נעצרת באבולוציה שלך. אתה התחלת דרך שלא הבנת מה ההמשך שלה, וגם לא בדקת. ולא, אבל כן האינטואיציה, כן הרגש אומר לך משהו לא בסדר. הרי למה, איך תסבירו את זה שאתם כל הזמן בלחץ? נכון?
לגמרי.
אתה חושב שאנשים מאוד מאוד עשירים ועמידים בלחץ ככה? החיי היום-יום והדברים הקטעים שהחיים מטרידים אותם? לא. הם עסוקים בבעיות הטובות. הם עסוקים בבעיות הגדולות. הם עסוקים באיך אני קונה יחטה עכשיו בא לי לפרגן לכל החברים שלי לעשות עליהם רושם.
כן.
זאת הבעיה שלהם.
כן, לפני היחטה אני עוד עסוק במשפט שאמרתי, השכירים מעסיקים שכירים, כי זה פתאום מחלחל לי כמה זה נכון הדבר הזה. ת תחשוב, ממי אנשים לומדים? מאותם שכירים, המורים שלך בבית ספר הם שכירים. באוניברסיטה, המורים הם שכירים, המרצים הם שכירים. איך אתה יכול ללמוד עסקים משכירים? זה לא הגיוני. חברים, אתם רוצים ללמוד, איך להיות בעלי עסקים? תלמדו מבעלי עסקים. ומצליחים, כמובן.
אתה יודע למה אני אומר שזה גועל נפש? אני אספר לך למה אני אומר שזה גועל נפש. כי אותם הדמויות, דמויות חינוכיות, באים לחנך אותך לחיים שהם בעצמם לא אוהבים. בגלל זה אני אומר שזה גועל נפש.
לא כולם, אבל הרבה מהם.
לא, 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 לא. היום זה כבר כולם. אני חולק עליך.
יכול להיות, אבל לא...
כל, באמת, גם מגיעים אל פה מורים, רק שתדעו, לעבור ליווי עסקי ולצאת משם. מורים שהיו במשרד החינוך, כן. אני אומר לך, נכון? היה לנו פה כמה. שאומרים לך בפרצוף, אני לא סובל את המערכת. אני בתור מישהו שמצא במערכת לא סובל את המערכת. אתה יודע כמה מורים אמרו לי את זה?
וזה לא אשמתם, זה לא אשמתם. המערכת לא מתגמלת אותם. כמו שדיברנו מקודם, המערכת לא מתגמלת אותם. הם אמורים לעשות עבודה מבורכת ולחנך לכולנו פה את הדור הבא.
חד משמעית.
והם לא מטופלים
כראוי. אין להם כלים, לא נותנים להם כלים.
הם לא נותנים להם את הכלים, קוצצים להם את הכנפיים.
אתה יודע אבל למה? כי אם היו נותנים להם את הכלים, כל המטריקס, כל המערכת, אם היו נותנים להם את הכלים, מה היה קורה? הם היו פותחים בית ספר פרטי. הם היו מלמדים את מה שהם חושבים שצריך ללמד. הם לא היו כפופים לשליטה של אף אחד. ובעלי השליטה לא אוהבים את זה. זה למה.
נכון.
אם אני עכשיו נותן לך כלים לעשות מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, אתה אפילו לא צריך לבחור בפוליטיקה אף אחד. אתה יכול להיות אתה ראש ממשלה. נכון? וזה מייצר כאוס. ובעלי השליטה לא אוהבים כאוס. אגב, בספר שלי יוצאת מהמטריקס, אני מספר על זה כל הזמן. על זה, על הרצון להיות בשליטה. ואנשים חושבים שזה איזושהי קונספירציה או שאני מדמיין דברים. לא, לא. בעלי השליטה אוהבים להישאר בשליטה. דמיינו לעצמכם.
מה ירון זיליך אמר פה לפני שבועיים, אני זוכר, עם כל בעלי השליטה. קודם כל הם מכופפים את המערכת תמיד לטובתם.
ברור.
זאת אומרת, כל הכללים. ואם מנסים להוריד אותם, מה קורה? יש פה את ההון שלטון.
נכון.
בסדר? שלא נותן להם בכלל ליפול, כי הם תמיד תופסים להם איזה בובה, כן. או מישהו שם למעלה, שהוא יכול להזיז את החוטים עבורם, ומשאירים אותם גדולים ואת השאר קטנים. זה מה שקורה פה בסופו של דבר.
כן, ואני גם אומר לכם, דמיינו שנייה סיטואציה, שאתם בעצם יכולים לנצח באיזשהו משחק, נניח, לא יודע, משהו שאתם אוהבים, כדורגל, כל דבר שאתם אוהבים, אתם יכולים לנצח במשחק כל סיבוב. כל סיבוב אתם יכולים לנצח. או לנצח בכסף. כל סיבוב אתם מרוויחים כל הזמן. ויש לכם את המקום הזה, אתם שם כבר, זהו. אתם כבר, המשחק מה שנקרא בידיים שלכם. כן. ואתם שם, אתם שולטים על הכל. הכל הולך אליכם, כל ההצלחה מגיעה אליכם, אתם מקבלים כל מה שאתם רוצים, כולם כפופים לרצונות שלכם, ואתם שם, דמיינו שנייה שאתם שם. באמת אני שואל עכשיו, אתם הייתם מוכנים לוותר על המעמד הזה? אני לא מאמין שבעיניו שפוי היה מוכן לוותר על המעמד הזה. ואז אני שואל, אז למה נראה לכם שזה לא יכול להיות המצב הזה, שיש אנשים בעלי שליטה שאוהבים מאוד את השליטה ודואגים לשמור עליה ככה, והם דואגים לשלוט בכם ובחיים שלכם. והכי כואב זה שאנשים מגיעים לגיל בערך, אתה יודע, 80, 90, מסתכלים אחורנית ואומרים, בונה, כל החיים הייתי פועל, כל החיים הייתי...
אז אתה יודע... אתה צודק, מנוצל. אתה צודק, אני רואה את זה לא רק בגילאי 80-90, אנשים שמגיעים גם לאזורים ה-40-50-60, ופתאום מגלים דברים שהם לא ידעו לפני כן, ואומרים וואלה איפה הייתי? איפה הלכו לי 20-30 שנה? אתה מדבר איתי על חינוך פיננסי, אנשים שפתאום מקבלים חינוך פיננסי בגיל מבוגר, הם פתאום מבינים שהם שרפו כל כך הרבה זמן על פרש. על פרש. כי אם היו מכירים את החוקים האלה לפני, הם היו היום במקום אחר לגמרי. אם אתה לא מכיר את החוקים הכלכליים שיניעו אותך קדימה, ואתה מגלה אותם רק אחרי 20-30 שנה, שאיבדת בדרך, איפה תהיה?
טירוף. אז... כאילו היום להורים, אפילו, אני חושב, אני מזכה על זה, אפילו, אתה יודע, להורים אין באמת שליטה מלאה על הילדים שלהם היום. הילד שלך הולך לבית ספר, המורים מחליטים מה מכניסים לו לראש, לא המורים, משרד החינוך.
כן.
ואתה לא בשליטה אפילו על איך הילד שלך גדל, זאת אומרת, מה מכניסים לו לראש.
ואיזה כלים נותנים לו.
איזה כלים נותנים לו, ועם מה שוטפים לו את המוח, ועל מה.
נכון.
אתה מבין? וסליחה, ואם אתה לא שולח אותו לבית הספר, אתה עושה חטא, אתה עובר על החוק. כי יש חוק חינוך חובה. ואז אני שואל את עצמי, אוקיי, ונניח שעכשיו אני רוצה לקחת את הילד לחינוך ביתי, ואני רוצה לתת לו שיעורים פרטיים, ואני אחליט מה אני מלמד אותו. לא, 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 לא. יש על זה בירוקרטיה. אתה לא יכול ללמד מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה. כאילו, הם בשליטה. מה יהיה בראש של הילד שלך גם?
כן.
תגיד לי, זאת לא הוכחה שהם מחפשים שליטה? אבסולוטית, אבל זאת הוכחה. נכון? אחרת, אחרת, מה הבעיה לשחרר לבן אדם? נו, לכל אחד להתחנך וללמוד איך שהוא רוצה. ואז מה יקרה? אנשים יצליחו למקסם את הפוטנציאל שלהם, כי כל אחד ילך על הדברים שהכי מעניינים אותו, על החוזקות שלו, על ידע שאשכרה יכניס לו הרבה מאוד כסף לחיים ויצליח לו, ואז גם הוא יהיה בעל שליטה. הם לא רוצים את זה.
לא רוצים. אגב, אני יכול להגיד לך משהו. תראה, יש ספר שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא האיש העשיר ביותר בבבל, בסדר?
כן.
והוא מספר על יהודי בבל מלפני 4,500 שנה.
וואי וואי.
והוא מספר שם על החוקים שלהם והדברים שלהם.
אתה אומר, אם כבר מדברים על כסף, צריך גם לדבר על יהודים.
כן, אני אומר, קודם כל הם היו עשירים מאוד. הם היו עשירים מאוד.
יהודים יודעים לעשות כסף.
ואתה יודע, כשקראתי את הספר, אז אני אומר, וואלק, אתה יודע, הם גילו את הדברים האלה כבר לפני אלפי שנים. אז למה אנחנו לא לומדים? למה אנחנו לא לומדים את זה?
נכון.
בסדר? אם כבר אבות אבותינו, כן? כל כך רחוק, למדו את החוקים, למדו איך להתנהל כלכלית נכון. למה אנחנו לא לוקחים את אותם חוקים ומיישמים אותם אצלנו? זה לא ברור. אז אני יכול להגיד לך שם, הם יתבו איזה 5 חוקי זהב, שאם אתה מתרגם אותם לדברים של היום, אתה מבין שזה אותו הדבר, זה אחד לאחד, זה כאילו לא השתנה בכלל. זה אותו דבר.
כן. אגב, אני מאוד מאמין שיש חוקיות בעולם, ואני כל הזמן מחפש את החוקיות הזו, ומחפש עוד מודלים שיעזרו לי להבין את העולם טוב יותר, כי יש פיזיקה לדברים, והעולם עובד על פי איזושהי פיזיקה מסוימת, וגם בעסקים יש פיזיקה, וגם בפיננסים יש פיזיקה, ואם אתה מתעלם מחוקי הכבידה, מה שנקרא, ומחוקי הפיזיקה של העולם, אל תתפלא אחר כך שאתה לא מצליח, ושדברים לא עובדים לך. אם אני סתם דוגמה חס שלום, אבל ירצה, לא יודע, ללכת לקפוץ מקומה שביעית ולצפות לנחיתה רכה, ואני מתעלם מחוקי הפיזיקה, אני אמצא את עצמי, אתה יודע, לא פה.
כן.
אז זה יכול להיות מסוכן עד כדי מוות. אם אתה מתעלם מחוקי הפיזיקה, אל תתפלא למה החיים מתנגשים בך. אז הדרך בעיניים שלי, כי אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו רואים, כי יש לנו עיניים, אבל מרחב הלא ידוע חוסר ידע והבורות היא כל כך גבוהה, הם כל כך גבוהים שבן אדם חייב להיות מודע לזה ולהגיד תמיד, אני לא יודע כלום. ואגב, האנשים הכי חכמים תמיד אומרים את זה, אני לא יודע כלום, לא יודע, אני עדיין לא יודע כלום. ככל שאני לומד יותר, אני מבין כמה אני לא יודע. המרצים הכי חזקים, הכי מובילים שלי בתואר בהנדסה, תמיד היו אומרים, אנחנו, מה שאנחנו יודעים, כל הידע שאתם לומדים פה, כל האינטנסיביות של התואר, כל זה, זה טיפה בים. טיפה בים. את הרוב אנחנו לא יודעים.
נכון. אני חייב להגיד לך, תראה, קודם כל, מי שנמצא איתנו עד עכשיו, אז אני מניח שהוא כבר עושה מעבר ורוצה כן להתפתח ולעשות דברים.
או שהוא מעביר את הפקקים בכיף.
וגם האופציה,
נכון. אמרו לי את זה, אתה יודע.
אנשים בסופו של דבר...
אתה יודע איזה מחמאה קיבלתי? מחמאה הכי גדולה שיש ממישהו שבא לפה. הוא אמר לי, שחר, תקשיב, אני לא סובל פודקאסטים ואני לא אוהב להקשיב לכל אחד, אבל הקשבתי לפודקאסט שלך. והייתי בפקקים, תודה רבה אגב שעזרת לי והעברת לי את הפקק, אבל זה לא הסקופ. הסקופ הוא שסיימתי את הפקק, הגעתי הביתה ונשארתי ברכב כדי לשמוע אותך עוד. הוא אומר לי, אני אפילו התבאסתי קצת שנגמר הפקק. ואם אני הצלחתי לגרום לבנם להתבאס שנגמר פקק, אני לגמרי בשליחות שלי. במיוחד פה בישראל.
איזה כיף לשמוע.
כל דקה וחצי חוזמים לך פה כבישים, הפגנות, משוגעים לגמרי.
כן, השבוע הייתה פה מישהי שגם אמרה לנו שהיא שומעת את הפרק שלנו על הבנקים בריפית.
נכון.
כדי לחלחל את המסר שהבנקים גוזרים אותנו שם עם הריביות וכל הדברים שדיברנו. מי שלא שמע, אני מציע לכם בחום באמת להקשיב לפרק הקודם.
איזה פרק זה היה? 39?
41, אם אני רוצה.
41?
כן. בכל מקרה... אז הרבה אנשים קופאים, זאת אומרת, הם סוג של דחיינים, גם בקטע הזה של החינוך הפיננסי, אומרים, בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, ובסופו של דבר מה קורה? עוברים הרבה שנים, שורפים את החיים, ובאמת שורפים לעצמם המון המון כסף בזמן, כי אתם צריכים להבין, ברגע שאתם דוחים, זה אומר שאתם מפסידים כסף. וצריך לצבוע את האמת. דחיתם, הפסדתם כסף. לא דחיתם, זה אומר שתעשו יותר כסף. אם אתם לא תדעו את העקרונות של הכסף, איך לייצר לעצמכם עוד מקורות הכנסה, איך לדבר את השפה של הבנקאים, שזה גם משהו שהוא סופר חשוב בהתנהלות הפיננסית.
איך אני אוהב את זה, שאני בא עם אורן לבנק, אין לכם מושג, איזה כיף. הוא מדבר איתם בשפה בנקאית מתקדמת ביותר.
חייזרית, מה אתה קורא לזה? חייזרית מתקדמת.
חייזרית, כן. ואז מה שקורה זה ש... זה כיף, כי אתה מדבר את השפה שלהם, אז הם כבר לא מרגישים שיכולים, אתה יודע, לעשות לך מה שהם רוצים. פתאום מבינים, יש פה מבין עניין, רגע. אנחנו לא יכולים לעשות מה שבא לנו, שנייה. ואז אתה גם למד אותם דברים שהם לא יודעים, ואני מת על זה, אתה לא מבין איזה כיף זה. אתה בא לבנק, כולם עושים לך כבוד, אני בחיים לא חיכיתי איתך בתור כשבאתי לבנק. מאז שהכרתי את אורן, אני לא מחכה בתור כשאני בא לבנק. בחיים.
נכון.
אני נכנס, שלום, שחר, בבקשה, הנה כל התור, אבל אתה בוא כנס.
וזה למה? וזה למה? כי א', דאגנו ליצור את הקשרים המתאימים.
כן, זה נכון.
את הבונדינג הנכון.
לגמרי. בסדר? לא, גם הרשבנו, לדעת, הרשבנו נכון? איתם, דיברנו, הם
לדעת,
התרשמו.
צריך לדעת איך לדבר עם הבנקים.
הם קלטו מה אנחנו
עושים. יש הרבה אנשים שמגיעים לבנקים וחושבים שהם חייבים להם משהו. מי חייב לך משהו? אתה יודע, מתחילים לצעוק על השולחנות, לא, תביא לי את זה, את זה, לבפה. אני רואה אנשים, אני אומר לך, לפעמים אני נכנס לבנק, אני מקבל אלם.
שהם צועקים על הפקיד.
צועקים כמו מטורפים.
כן.
כאילו הוא חייב להם משהו. מי אתה בכלל?
כן.
מי אתה?
או שהפוך, או שהפקיד, אתה יודע, תופס עליו יותר מדי, והוא
כן,
לא יודע, לא יודע איך להתנהל מול דברים.
זה אחד. כן. או שהם באים, מה שנקרא...
קלולס.
לא, בדיוק, קלולס כזה, לא... תגיד, כמה תיתן לי, אם אתה בא לבנק ואומר לו, כמה אתה יכול לתת לי, כבר נשרפת בבנק. למה? אין לך מושג מה אתה רוצה.
נכון.
אתה לא בא עם מטרה, אתה בא סתם לגשש. וכשאתה בא סתם לגשש, אז אומרים, מה הוא מגשש, הבן אדם הזה?
לא, צריך לבוא אז מוכן.
אתה יודע מה יעשו לך, אבל הבנקים, כי הם חכמים, הם אוהבים דווקא את אלה שמגששים, אתה יודע למה?
ברור.
כי אז הם יכולים לתפור להם את הריביות הכי גבוהות, כי הם ברור. מבינים שהם לא מבינים בכספים.
ברור.
ואז הם באים אליהם בהפוכה.
אגב, אתה יודע שפעם, אני חשבתי שזה רק בבורסה ככה, כי אבא שלי סיפר לי הרבה סיפורים מהבורסה, שהוא אמר לי, שחר, תקשיב, אני הייתי, אבא שלי מבין בגמולוגיה מאוד מאוד טוב,
כן.
כי הוא בא מפס הייצור של האבנים. והוא בא לבורסה, והוא אמר לי, שחר, אתה לא מבין, מה שאני הייתי רואה ועושה חישובים בראש בשברירי שנייה, אנשים לא היו רואים. ועל ההפרש הזה שהם לא יודעים והם לא רואים, הייתי גוזר קופונים חבל על הזמן.
כן.
אז הוא היה קונה בזול, מוכר במאוד יקר, והבן אדם שקונה ממנו לא יודע בכלל לתמחר את זה אפילו, כן. לא יודע כלום, אז הוא קלולס. ואבא שלי תופר אותו חבל לך על הזמן, ומשהו, מה שכן, אבא שלי היה כזה הוגן, אז הוא תמיד אמר לי, אבל תמיד הייתי משאיר להם מקום להרוויח. עכשיו, אתה יודע, זה עמדת נחיתות זאת להיות, שבן אדם בצד שני אומר לך, נתתי לך להרוויח כי הייתי, כי לא רציתי לגמור אותך לגמרי.
כן.
חוסר שליטה מוחלט. ואז אני אומר, אל תהיו השמגגים האלה, אל תהיו הקלולסים האלה, אל תהיו אנשים שלא מבינים עניין, אל תהיו מפגרים, בקיצור. מה זה הדבר הזה? אתם באים לבנק, המשפחה שלכם תלויה בכם, אתם קחו אחריות.
כן.
תבואו עם ידע, זה... או אם אתם לא יודעים, תבואו לקחת את הידע. יש ידע. איך אמרת לפני כמה שנים? 4,500 שנה. יש את הידע הזה.
הידע קיים בכל מקום. אתה יודע, במקום שהבנק כן. יהיה... משהו שהוא מניב לך, הוא הופך להיות משהו שהוא מעיק עליך. וזה הדבר הכי גרוע.
אבל אתה יודע מה הקטע? שהבנקים מה זה אוהבים כסף? הם אוהבים
נכון,
להרוויח.
נכון, בגלל זה אני אומר...
הם אוהבים את הווין-ווין.
אני אומר...
אבל אם אתה מניב. לא יודע, אם אתה לא בא חזק, יודע, חכם, אינטליגנט, ואתה בא כמו איזה שמגג, מילה, אני מאוד אוהב את המילה הזאת, שמגג, אז אתה... הבנק רואה שאין לי מי לעשות עסקים, אז מה נשאר לו לעשות איתך? רק לקחת ממך.
נכון.
אבל אם הבנק קולט שיש עם מי לעשות עסק, הוא לא רוצה לדפוק אותך.
הוא רוצה אותך
הוא
גם.
רוצה, הוא רוצה אותך רווחי.
הוא כי, גם יודע שאתה תעשה לו הרבה כסף.
כי אתה תעשה לו כסף, בדיוק. בדיוק. אתה תרנגולת שמטילה בצי זהב. תגידו לי, איזה מוצר הבנק מוכר? אין לו. אין לו מוצרים. יש לו, הוא מוכר כסף. הוא מוכר ריביות.
כן.
הבנק אין לו מוצרים. אתם התרנגולת שמטילה בצי זהב. אתם אלה שמביאים לו את הכסף. בלעדיכם, אין לו קיום. יפה. אז כשאנחנו מבינים את זה, אחד, זה כבר שם אותנו בעמדת כוח על הבנק. נכון. שתיים, אתם לא יכולים לבוא קלולסים לבנק. אתם לא יכולים להיכנס למקום הזה בלי לדעת.
ודבר שלישי זה שהבנק כן? כמה שאנשים שונאים אותו, הוא צריך להיות החבר הכי טוב שלכם.
אתה יודע שפעם, אורן, גם אני שנאתי בנקים, והיום אני מאוד אוהב בנקים.
אני יודע.
אתה יודע ששנאתי בנקים, כי אמא שלי תמיד הייתה נכנס לבנק בחרדות, ושנאתי בנקים. היום אני אוהב בנקים.
בטח שיהיה
אתה בחרדות. אתה יודע איזה קשר טוב כמו, אני כמו עם כל ב... הבנקאים, כמו משפחה זה מרגיש לי.
כי זה בדיוק,
לי.
בדיוק, כיף. בדיוק, בדיוק מה שאמרתי מקודם, ברגע שהבנק הופך להיות מעיק, אתה מתחיל לסנוע אותו.
בואו נשים את זה יותר פשוט. ברגע שהבנק הופך להיות מעיק, אתם לא יודעים להתנהל פיננסית.
בדיוק. בדיוק. וברגע שהבנק הופך להיות מניב, זה אומר שאתם כנראה עושים דברים נכונים.
זה אומר שאתם יודעים להתנהל פיננסית.
זה אומר שאתם יודעים לעשות דברים נכונים ולהשתמש בול. בכספים של הבנק לטובתכם.
רוצה... נכון. הבנק רוצה שותף, הבנק רוצה שתלכו ויקחו את הכסף שלו ותעשו ממנו עוד כסף. הבנק רוצה את זה. זה האינטרס שלו. ואין לו שום דרך אחרת להרוויח חוץ מזה. נכון או לא?
נכון.
חוץ מלתת לכסף לעשות עוד כסף, יש לו עוד דרך לעשות כסף? הוא מוכר משהו?
לא.
תודה.
יש לו עמלות, כן, אבל זה זניח אצלו. הריביות זה הג'וס, בסדר?
העמלות נראה לי זה...
לקחת את הכסף, עמלות, אגב,
זה השחת דעת.
אגב, טיפ, העמלות, אם אתם רוצים להוריד לבנקים את העמלות, רק תתקשרו והם יורידו. כי העמלות זה המוצר הנחות שלהם, זה לא העיקר.
נכון, נכון.
בסדר?
כן. כל פעם אגב שביקשתי הוזלה בעמלות, הם תמיד אמרו לי כן.
כן, לגמרי. אז תראה, אז רוב האנשים בכלל לא מבינים איך באמת לדעת את השפה הבנקאית, זה חלק מה שלומדים גם בחינוך פיננסי, גם במחלקה הפיננסית בעסק, כי אנחנו בסופו של דבר גם רוצים לייצר מקורות הכנסה נוספים ולעשות מה שנקרא קפיצות קוונטיות.
נכון.
עכשיו, עוד משהו שמונע מאנשים להתקדם, זה שיש להם כסף. זאת אומרת, גם אם נכנס להם כסף, הם לא ידעו מה לעשות איתו.
נכון. אגב, גם אני אחרי שעשיתי את המיליון הראשון שלי, ובאת, אמרת, בוא נע, איזה מחזור, איזה יופי, נכון? אני באתי אליך, אמרתי לך, אורן, שום דבר לא יפה ולא נעליים.
כן.
כי אני חייב לדעת בדיוק מה קורה עם הכסף שלי. ואין לי את האינדיקציה הזאת ברמה שאני רוצה שהיא תהיה. הייתה לי באיזושהי מידה, ואני גם באתי מתחום ההנדסה, אז הייתי טוב עם מספרים, אבל בכלל לא הייתי קרוב למעקב שאני רוצה שיהיה. וזה טריד אותי חבל על הזמן, כי אמרתי, אני לא יכול להרוויח סכומים כאלה גבוהים. ומצד שני, לא לדעת להתנהל עם הכסף ברמה הכי גבוהה שיש. אני לא רוצה להיות מהמטומטמים האלה שבא מס הכנסה, פלח, לוקח להם איזה 50% והולך הביתה. לא רוצה. אני שמעתי שהעשירים בקושי משלמים מיסים ובקושי משלמים...
נכון.
אבל לא ידעתי איך. אז באתי ללמוד. באתי לקבל כלים, באתי לקבל ידע. לא באתי מטומטם, לא באתי יאללה, כן, כן, קחו חצי מהזמן שהשקעתי וזרקו אותו לפח.
שחר, אני מבטיח לך, בקורס פיננסים, אני הולך להראות לאנשים איך חברות ענק לא משלמות שקל מיסים. שקל מיסים ועושות ערימות של כסף.
ואיך גם הם הולכים לעשות את זה.
נכון. אם אתם תלמדו את העקרונות, תיישמו אותם, אתם תעשו את זה גם כן. תקשיב, ג'ף בזוס נראה לי משלם איזה אחוז או שניים מיסים, אתה מבין, מכל הפורטפוליו.
איך אני מקנה, תדע לך, בכל מי שהולך לעבור את הקורס הזה, כי זה כאילו סוג של, כאילו פרצת את ה... זה הק, לייף הק. כאילו פרצת את הסיסטם, ככה אני מזכה, זה כאילו פרצת את המטריקס. כי אף אחד לא רוצה שיהיה לכם את הידע הזה, ואז בא בן אדם שעבד לצד טייקונים, ואומר לכם, אני רוצה שיהיה לכם את הידע הזה.
נכון. זה כמו שאמרנו אתמול בחדר.
אגב.
זה the blue pill או the red pill. כן. ברגע שאתה לוקח אותה, פאק. אתה גם מחוץ למטריקס, וגם אתה מבין את העקרונות של הכלכלה הרבה יותר
אתם
טוב.
אתם חייבים להבין כלכלה.
ואז אתה צריך להתחיל לחתור לשם. מהר.
אורן, אתה יודע מה מישהי אמרה לי? אמרה לי, שחר, אני רוצה לצאת לחופש כלכלי. חטפתי אלרגיה באותו הרגע. אמרתי לה, תגידי, את מבינה מה את אומרת לי פה? אמר לי מה? אמרתי לה, חופש כלכלי? איך יוצאים לחופש מכלכלה? את יכולה להסביר לי? העולם כולו מנוהל על כלכלה, את רוצה להיות חופשייה מהעולם בעצם? זה מה שאת אומרת לי, יאללה, תוסי לחלל.
כן.
חופש כלכלי היא רוצה. אמרתי לה, את יודעת, אני גם יכול לתת לה חופש מהאוויר. אבל אז תחנקי למוות, זה רעיון טוב? לא. את רוצה חופש מכלכלה. אל, מי הכניס לכם את זה לראש? אני רוצה...
מכרו לכם תמונה עם קוקוסים כאלה, כן, והם יצא קוקוס מאחורה. כן.
ואז נפל להם קוקוס על הראש.
וכן, ושאתם לא עושים כלום, ושאתם כל היום עם השייק.
שטויות אוקיי. במצגבניות, שטויות במצגבניות. מי שרוצה חופש כלכלי, מי שקונה את הלוקש הזה, הוא באמת, כאילו חבר'ה, אני אומר לכם, תסתכלו על עצמכם במראה, תשאלו את עצמכם אם זה הגיוני. אתם יכולים לצאת לחופש מכלכלה? אתם יכולים לא להיות מעורים בעניינים ולהיות בשליטה כלכלית? זה הפוך! אתם אמורים להיות בשליטה כלכלית. זה ההפך מחופש. שליטה זה ההפך מחופש. אתם אמורים להיות בשליטה. למה? כי יש בעלי שליטה. שהם לא רוצים חופש כלכלי. הם מתים על השליטה, אגב, סתם שתדעו. הם אוהבים את זה שהם בשליטה על הכסף. הם מתים על זה שיש להם יכולות והבנה ומיומנויות מאוד גבוהות. ואת כל ה... בוא נגיד, קלפים הסודיים בשרבול שהם יודעים איך להיות בשליטה מלאה בכלכלה.
כן.
אתם רוצים חופש כלכלי?
ומה זה חופש כלכלי שמגדירים? זאת אומרת, זה שההכנסות שלי יעלו על ההוצאות. איזה הכנסות? הכנסות הפסיביות. אז אתם חושבים שתשבו רגל על רגל.
לא,
לא
גם,
תעשו שום דבר.
גם הכנסה פסיבית.
ולא תנהלו את העסקים שלכם שיעבדו עבורכם.
נכון.
וייצרו הכנסות. אבל... זה לא הגיוני. כן. זה, אני אומר כזה דבר, ההגדרה שלי לחופש כלכלי, עזוב רגע את ההגדרה, בוא נגיד המספרית, היא תעשה את מה שאתה אוהב בחיים. תקיים את השליחות שלך, תהנה בחיים שלך, ואז אתה באמת בחופש כלכלי. זה חופש כלכלי אמיתי מבחינתי.
אני אומר...
זה שאני ואתה יושבים פה היום, ועושים את מה שאנחנו אוהבים, ונותנים את התורה שלנו לכולם, בסדר? גם בשעות הכי מאוחרות בלילה לפעמים, גם אם זה לעבוד מאוד מאוד קשה, כי אנחנו מאוד אוהבים את זה, ואנחנו אובססיביים למקום שלנו, כי אנחנו אוהבים את זה. זה הבייבי שלנו, זה העסק שלנו.
נכון.
זה חופש כלכלי בעיניי. בסדר? זה שאנחנו יכולים
לטוס,
לטייל, לעשות מתי מה שאנחנו רוצים, וגם לקחת חופש מהחיים מתי שאנחנו רוצים, ואנחנו בוחרים, זה חופש כלכלי.
שוב, אין דבר כזה, סליחה, אני אלרגי למושג. אין דבר כזה חופש כלכלי, יש להיות חופשי, ויש להיות בשליטה כלכלית.
כן.
וכשאתה בשליטה כלכלית ויש לך כסף, אתה יכול לפלס את הדרך, אז אתה חופשי.
כן. אז אם אתה חופשי...
אם אתה נתקע בכל תחנה בדרך, כי הכסף עוצר אותך, כי אין לך מספיק, אז אתה לא בחופש נקודה. נכון או לא?
כן.
אתם רוצים אגב חופש כלכלי? לכו, פתחו אוהל בחוף הים. לא יודע.
כמה? אתה יודע, אני טסתי לחול אחרי צבא, הייתי בטיול ארוך, כמעט שנה. אחרי שנה אמרתי, די, כבר כמה נחלים, כמה נערות, כמה חופים אני יכול לראות. כבר די, זה משעמם. מה, אני יושב כל היום עם הקוקוסים, נשבע לך, זה משעמם.
לא יודע.
אתה לא בעשייה, אתה לא בכלום.
אני גם, אני משתעמם מזה בדקה.
כמה אתה יכול לעשות? די, מספיק.
איך אמרה לי נרקיס? אתה צריך ללמוד לחיות את הרגע. ואני אמרתי לה, בסדר, ואת צריכה ללמוד לדחות סיפוקים. טוב, אורן, יאללה, אנחנו צריכים לסיים. חבר'ה, משפט לסיכום, תן לנו משפט ככה, מחץ.
תראה, אז אני אומר, הרבה אנשים באמת דוחים ודוחים. חברים, תפסיקו להיות דחיינים. יש את הידע קיים, תבואו רק לאסוף אותו ולקחת אותו. מה שאתם צריכים זה ידע, ואתם צריכים אנשים טובים, והדבר הראשון שאתם צריכים זה לעשות פעולה. כי רוב האנשים נתקעים בעשייה של הפעולה.
לגמרי.
Once עשיתם פעולה,
כן.
יקרה משהו.
לגמרי.
גם אם לא ב-100%, גם אם תלמדו קצת, גם אם זה, עשיתם פעולה. תתחילו לעשות פעולות, אל תקפאו במקום, אל תשבו ותעשו לי טובה, אל תהיו כמו כל החבר'ה האלה שבאים אליי ואומרים לי, איפה הייתי לפני 20 שנה? זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. הכי גרוע.
נכון.
יש ידע, הוא קיים, תאספו אותו, תלמדו אותו מהטובים ביותר, וכמובן שאתם מוזמנים להגיע אליי לקורס של הפיננס שהולך להיות מטורף, אבל אתם באמת. גם יכולים ללמוד את זה גם במקומות
וגם
אחרים.
וגם אני אהיה שם.
וגם שחר יהיה שם.
נכון. אני גם ארצה שם.
תמשיכו לעקוב. אנחנו הולכים לתת פה הרבה מאוד טיפים כל הזמן. זה מה שאנחנו אוהבים, זה מה שאנחנו נהנים ממנו. החיים פה מתגלגלים כל הזמן, ויש לנו פה סיפורים חדשים מכל שבוע לשבוע.
כן. לא, הם גם לא יודעים שאנחנו התחלנו כל מיני שיתופי פעולה עם ירון זליחה וכל מיני דברים כאלה, כן, ושאנחנו כן. מגייסים אנשים טובים שרוצים לחפש הזדמנויות פיננסיות חזקות, אבל אנחנו נותנים תמיד זכויות ראשונים לתלמידים שלנו, אז אם לא תבואו, באמת שאתם מפסידים.
לגמרי.
אז יאללה חברים, לכו נפצו את תקרת הזכוכית הפיננסית והכלכלית שלכם.